ביצה דף חף, מתחילים בעזרת השם, 12 שורות מלמעלה, במילים תנאי תנא. השמחה הגדולה שהייתה לקדוש ברוך הוא באותו יום, ראש חודש ניסן, שנה אחרי יציאת מצרים, כשעם ישראל היו במדבר, בזמן, ביום הקמת המשכן על ידי משה רבנו, הייתה לקדוש ברוך הוא שמחה כל כך עצומה, כמו אותו יום שנבראו בו בבריאת העולם, שמיים וארץ. ככה הגמרא מביאה ברייתא במסכת מגילה דף י עמוד ב'. למה השמחה הייתה כל כך גדולה ביום הקמת המשכן? מבאר בספר פרי חיים, פרשת נשא. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, המטרה הייתה כדי להשרות את שכינתו בעולם הזה. אבל באבונות הקדוש ברוך הוא היה צריך לסלק את שכינתו עד אותו יום שמשה רבנו בא והקים את המשכן שעליו אומרת התורה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא חזר להשרות את שכינתו כאן בעולם הזה ולכן השמחה שלו הייתה כל כך גדולה. באותו יום, היום השמח כיום שנבראו בו שמיים וארץ, זכה אהרון הכהן להקריב את הקורבנות שם במשכן, ואחת הקורבנות אומרת התורה שאהרון הכהן הקריב, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. כמו איזה משפט? מביאה הגמרא, היה חכם שבקי בברייתות, שקראו לו תנא, למרות שהוא לא היה תנא, הוא היה אמורה, רק הוא היה בקי בתנא, הוא היה בקי בברייתות. אז הוא שנה ברייתא, תנאי תנא, כמי דרבי יצחק בר אבא, הוא שנה את הברייתא לפני רבי יצחק בר אבא. וככה הברייתא כותבת על הפסוק שנאמר ביום שמיני לימי המילואים, ביום הקמת המשכן, שאהרון הכהן ויקרב את העולה ויעשה כמשפט. מבארת הברייתא כמו איזה משפט? כמשפט עולת נדבה. תחילת ספר ויקרא, תורה בהרחבה מביאה את דיני קורבן עולת נדבה. ובפרשת שמיני כותבת התורה את הקורבנות של יום השמיני למילואים, יום הקמת המשכן, ובתוכם גם ויקרב את העולה. ויעשה כמשפט שנאמר קודם לעניין עולת נדבה. זה צריך לדעת שהקורבנות מתחלקות לשני חלקים. יש קורבנות חובה ויש קורבנות נדבה. קורבנות חובה אלה קורבנות שחייבים להביא אותם. אנשים מסוימים, כל הציבור, בזמן מסוים בדרך כלל, או במקרה מסוים, ויש קורבנות נדבה. לא היה בכלל חיוב להביא את הקורבן הזה. בן אדם לא היה חייב, אין זמן מסוים להביא את הקורבן הזה, רק בן אדם מתנדב להביא, קיבל על עצמו להביא. זה קורבנות נדבה. התורה כותבת בתחילת ספר ויקרא, בפרשת ויקרא, אדם שלרצונו רוצה להביא קורבן עולה, עולת נדבה, אז לפני שמקריבים לו את הקורבן, בעל הקורבן נשען, סומך את ידיו על ראש קורבנו, על ראש קורבן העולה. ואחר כך מקריבים את הקורבן. אומרת הברייתא, כמו שאתה רואה לגבי עולת נדבה, שאדם לא חייב להביא והוא מביא, כתוב מפורש בתורה שהוא צריך לסמוך את ידיו על ראש העולה, ככה גם לא לגבי עולת חובה. אהרון הכהן עשה את העולה שהוא חייב להביא ביום השמיני למילואים, שזה היה קורבן עולת חובה, הוא נשען ושמח את ידיו על ראש קורבן העולה, כמשפט כמו קורבן עולת נדבה, ששם נאמר מפורש בתורה שצריך לעשות סמיכה על קורבן עולת נדבה. לימד על עולת חובה שטעונה סמיכה כמו עולת נדבה. ככה הברייתא אומרת. עכשיו, כשרבי יצחק בר אבא שמע את הברייתא הזאת, אמר לי, אז הוא אמר לי, אותו טענה ששנה לפניו את הברייתא, דאמר לך, מני, כמו מי סובר, הטענה של הברייתא הזאת, בית שמאי היא, דדעתם של בית שמאי. איזה בית שמאי? איפה נאמרו דבריהם של בית שמאי? במשנה, בדף י"ט, בדף הקודם. שמה נאמר במשנה, ביום טוב מביאים קורבנות שלמים ואין סומכים עליהם. זה דעת בית שמאי. איזה שלמים מדובר? שלמי חובה. למה חייבים להביא קורבן שלמים? ביום טוב, הפסוק אומר, וחגותם אותו חג להשם, שיש חובה להביא קורבן שלמי חגיגה. זה דבר נדיר קצת, שמביאים קורבן שלמים, שזה בדרך כלל מגיע בתור נדבה, מביאים את זה כחובה. יש חיוב להביא שלמי חגיגה. כל יהודי מביא, בכל אחד משלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, מביא שלמים של חגיגה לבית המקדש. בית שמאי אומרים, אתה יכול להביא קורבן שלמי חגיגה, ביום טוב אפילו. אפילו ביום טוב. אבל, ואין סומכין עליהם, אל תעשה על זה סמיכה. בית הלל אומרים, מביאים שלמים וגם סומכים עליהם. ומה הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל? לפי דעת, רבי יוסי, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש מחלוקת, לדעת בית שמאי, אל תעשה סמיכה ביום טוב, תעשה טובה. תעשה את הסמיכה לפני יום טוב. כי הרי חכמים, כמו שמובא בהמשך המסכת דף למדבר, אסרו לרחב על גבי בהמה ביום טוב. וכשאתה עושה סמיכה, בעצם אתה נשען על ראש הבהמה. אז אתה בעצם עובר על מלאכה מדרבנן שמצוות סמיכה. לכן אל תעשה את זה ביום טוב לפי בית שמאי. מתי תעשה את זה? בערב יום טוב. כי לפי דעת בית שמאי, לא אומרים תכף לסמיכה שחיטה, שמיד אחרי שסומכים צריך לשחוט את הקורבן, אז תסמוך לפני יום טוב, אל תסמוך ביום טוב. לעומת את בית הלל סוברים, אתה חייב לסמוך ביום טוב, כי תכף לסמיכה שחיטה. ככה מסביר רבי יוסי את הוויכוח בית שמאי ובית הלל. יש ביניהם ויכוח, האם צריך לסמוך דווקא בסמוך, הקרבת הקורבן שאפשר לסמוך קודם, אבל שניהם מודים שחייבים לסמוך על ראש קורבן שלמי חובה. לעומת זאת, רבי יוסי בר רבי יהודה, הוא חולק, הוא מביא את הוויכוח שלהם אחרת לגמרי. וככה גם כן סובר כאן רבי יצחק בר אבא, שהוויכוח הוא, האם יש חיוב לסמוך על ראש קורבן שלמי חובה? בית הלל סוברים שחייבים לסמוך על ראש קורבן שלמי חובה. לכן הם אומרים, מביאים שלמים וסומכים עליהם. חייבים לסמוך על ראש השלמים, שזה שלמי חובה. לעומת זאת, בית שמאי, הם סוברים שאין חיוב סמיכה על שלמי חובה. כל החיוב סמיכה זה רק שמאנה מביא לרצונו קורבן שלמים, בתור נדבה, אבל שלמי חובה לא חייבים לסמוך. ומה הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל? למה בית הלל אומרים, יש חיוב לסמוך גם על שלמי חובה ולא רק על שלמי נדבה? ובית שמאי סוברים שלא. סבר רבי יצחק בר אבא שיש ביניהם ויכוח האם אנחנו משווים בין חובה לנדבה. עולת חובה ושלמי חובה לא כתוב מפורש צריך לסמוך. אבל על עולת נדבה ועל שלמי נדבה כתוב מפורש צריך לסמוך. השאלה היא האם אנחנו משווים שכמו ששלמי נדבה סומכים עליהם, ככה גם שלמי חובה צריך לסמוך עליהם. וכמו שעל עולת נדבה צריך לסמוך לפני כן, ככה גם על עולת חובה צריך לסמוך. דעתו של רבי יצחק בר אבא, שזה הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, שבית הלל סוברים, כן, כמו שעל שלמי נדבה יש חיוב לסמוך, כמו שהתורה המפורש כותבת, ככה גם על שלמי חובה. וממילא אותו דבר גם לעניין קורבן עולה. כמו שבעולת נדבה התורה מחייבת לסמוך על ראש הקורבן, אז עולת חובה גם כן יש חיוב. אז אם כן, זה שהתורה אומרת שאהרון הכהן הקריב את הקורבן עולה, פשוט לנו שהוא הקריב את הקורבן עולה, והוא לפני כן סמך את ידיו על ראש הקורבן, לפי דעת בית הלל. למה? כי כמו שעולת נדבה צריך לסמוך, ככה גם עולת חובה צריך לסמוך. מה שהברייתא אומרת, ויעשה כמשפט, ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, זה שהתורה מדגישה ויעשה כמשפט, זה מלמד אותנו שעולת חובה צריך לסמוך כמו עולת נדבה. זה אומר שזה לא מובן מעצמו. זאת אומרת, לעניין שלמים, אני לא אומר את זה. אני לא אומר שכמו ששלמי נדבה חייב סמיכה, ככה גם שלמי חובה חייב סמיכה. אבל לעניין עולה, מכיוון שהתורה כותבת ויעשה כמשפט, זה מלמד אותי שבעולה אני כן אומר שכמו בנדבה יש חיוב סמיכה, ככה גם חובה יש חיוב סמיכה. זה מה שהוא מבאר. דאמר לך מה אני, בית שמאי היא. לפי דעת בית שמאי, דלוגמרי שלמי חובה משלמי נדבה, כי הם אומרים, מביאים שלמים ואין סומכים עליהם, ולפי דעתו שרבי יצחק בר אבא, הוא סובר כמו רבי יוסי ברבי יהודה, שבית שמאי סוברים שבכלל לא חייבים סמיכה על ראש קורבן שלמי חובה, רק לגבי ראש קורבן שלמי נדבה צריך סמיכה, כי לא משווים חובה לנדבה. אז אותו דבר גם לעניין קורבן עולה, אם לא שהתורה מפורש הייתה כותבת, ויעשה הקה משפט את אותו קורבן עולה של חובה, הוא עושה כמו משפט עולת נדבה והוא שמח עליה. אז תורה כותבת את זה מפורש, לכן לגבי עולה אנחנו לומדים שגם בחובה יש חיוב סמיכה. דהי בית הלל, אם התנה יסבור כמו דעתם של בית הלל, לא צריכים ללמוד ויעשה הקה משפט שעולת חובה חייבת סמיכה כמו עולת נדבה. כיוון דגמרי שלמי חובה משלמי נדבה, עולת חובה נמי ילמדו מעולת נדבה, ולא תיבא יקרא דגמרי מעולת נדבה. לא יצטרכו פסוק ויעשה הקה משפט ללמוד על עולת חובה שחייבת סמיכה כמו עולת נדבה, אלא כמו ששלמי חובה הם למדו משלמי נדבה שחייבים בסמיכה, ככה גם עולת חובה ילמדו מעולת נדבה שחייבים לסמוך, חייבים סמיכה. ככה אמר רבי יצחק בר אבא לאותו תנא. שואלת הגמרא, והגמרא באמת דוחה לגמרי את הדברים האלה שאמר רבי יצחק בר אבא, וממאי דבית הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמרי? מי אמר שבית הלל לומדים בהמה מצינו, מה שזה נקרא, שמשווים בין שני דברים, משלמי חובה משלמי נדבה, דילמה מעולת חובה גמרי. אולי באמת בית הלל לא משווים חובה לנדבה בכל מצב, אלא הם משווים חובה לחובה, משווים בין חובה לבין חובה אחרת. הרי כשאתה אומר שלמי חובה, אתה בעצם אומר שני דברים, אתה אומר שלמים ואתה אומר חובה. או שאתה משווה בין שלמים לשלמים, בין שלמי חובה לשלמי נדבה, או שאתה משווה בין חובה לחובה, בין שלמי חובה לבין עולת חובה. אולי בית הלל ישבו בין שלמי חובה לעולת חובה. הם יודעים מהברייתא הזאת, ויעשה הקה משפט, שכתוב לגבי עולת חובה, שעושים אותה כמו עולת נדבה, כמשפט עולת נדבה, אז הם דרשו, כמו שעולת חובה חייבת בסמיכה, ככה גם שלמי חובה היא תהיה חייבת בסמיכה. דילמה מעולת חובה גמרי, ועולת חובה גופה באה יקרא, ולכן עולת חובה אנחנו דורשים ויקרב את העולה ויעשה הקה משפט. שואלת הגמרא, הגמרא מנסה לדחות, מה ישנה שלמי חובה משלמי נדבה דלא גמרי? למה אי אפשר ללמוד שלמים משלמים? כמו ששלמי נדבה צריך לסמוך עליהם, ככה גם בשלמי חובה יצטרכו לסמוך. למה אתה לא משווה ביניהם? שכן, מה אתה משווה? שלמי נדבה, אתה יודע למה סומכים עליהם? שכן מצוין. זאת אומרת, אדם יכול מתי שהוא רוצה להתנדב ולהביא קורבן שלמים. לעומת זאת, שלמי חובה, זה לא מצוי. אתה לא יכול מתי שאתה רוצה להתנדב להביא שלמי חובה. רק מתי שאתה חייב אתה מביא, שלושה רגלים וכדומה. אז אם כן, אתה לא לומד שלמי נדבה משלמי חובה, כי הם לא דומים. שלמי חובה לא מצויים, שלמי נדבה כן מצויים. אז אם כן, מעולת חובה, נמי לא גמרי. מאותה סיבה גם אתה לא יכול להשוות חובה לחובה. כמו שאתה לא משווה שלמים משלמים, ככה אתה לא יכול להשוות חובה מחובה. אתה יודע למה עולת חובה, תורה כותבת, ויעשה הקה משפט כמו עולת נדבה שהיא חייבת בסמיכה? שכן כליל. הרי קורבן עולה, כל הבשר מוקטר על גבי המזבח, לכן הוא חמור יותר, ולכן גם חייבים לעשות במצוות סמיכה. לעומת זאת, שלמים, רק חלק ממנו מקטירים על גבי המזבח, והשאר נאכל לכהנים, לבעלים. אז אולי נאמר שגם לא יהיה חייב סמיכה. ולמה בכל זאת, לפי דעת בית הלל, אנחנו כן משווים ואומרים ששלמי חובה חייבים בסמיכה? זה מכיוון שהם סוברים שזה פרחה לא נכונה, מה שאתה אומר, שאי אפשר להשוות בין שלמי חובה לשלמי נדבה, מכיוון ששלמי נדבה יותר מצויים. הם סוברים שאפשר כן ללמוד שלמי חובה משלמי נדבה, ואם כן הם גם כן סברו שאפשר ללמוד עולת חובה מעולת נדבה. והברייתא שאומרת שדורשים עולת חובה, שחייבים סמיכה כי כתוב היעשה כמשפט וצריך פסוק מיוחד, אז לכאורה רבי יצחק ברבא צודק שזה לא הולך לפי דעת בית הלל. תוכה הגמרא לא. אתיה מביניה. באמת התנא שכשהוא אומר שלומדים עולת חובה מפסוק מפורש שכתוב ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, כמו משפט עולת נדבה ככה עולת חובה צריכים סמיכה, יכול להיות שבית הלל גם יסבור את דברי הברייתא הזאת ולא רק בית שמאי. כי מה שבית הלל דורשים ששלמי חובה חייבים בסמיכה, הם לא דורשים את זה רק משלמי נדבה, וממילא הם יוכלו גם ללמוד עולת חובה מעולת נדבה, לא. הם דורשים שלמי חובה משני דברים יחד, שלמים משלמים וחובה מחובה. שלמי חובה משלמי נדבה, ושלמי חובה מעולת חובה. כי מה תגיד? אני אתחיל ללמוד, יש שני דברים דומים. מאיפה אני יודע שבשלמי חובה חייבים סמיכה? נדרוש את זה משלמי נדבה. כמו ששלמי נדבה צריכים סמיכה, ככה גם שלמי חובה צריכים סמיכה. מה תגיד? אתה משווה? שלמי נדבה אתה יכול מתי שאתה רוצה להתנדב. הם מצויים. שלמי חובה יש לך זמנים קבועים, אנשים קבועים. אז אולי הם לא יצטרכו סמיכה. נגיד לך רגע, ומה תגיד לגבי עולת חובה? עולת חובה זה דבר מצוי? גם לא יש זמנים קבועים ומצבים קבועים מתי מביאים עולת חובה. ובכל זאת יש בו דין סמיכה? אז אם כן, גם בשלמי חובה יהיה דין סמיכה. מה תגיד? טוב, אתה משווה שלמי חובה לעולת חובה. עולת חובה כולו כליל על מגבי המזבח. שלמי חובה לא, חלק מנו נאכל. כהנים לבעלים, נגיד לך כן. אז זה הסיבה, בגלל שהוא כליל בשביל זה, אנחנו אומרים שחייב סמיכה. אז מה תגיד לי לגבי שלמי נדבה? הוא הרי לא כליל, אז למה בכל זאת הוא צריך סמיכה? אה לא, הוא מצוי. אגיד לך, תשמע, לא זה שהוא מצוי ולא זה שהוא כליל, זה לא הסיבה שבשביל זה הוא צריך סמיכה, כי אתה רואה שגם בדבר שהוא לא מצוי וגם בדבר שהוא לא כליל, בשניהם חייבים דין סמיכה. אלא מה? הצד השווה שבהם, שהם שניהם קורבנות יחיד, ויש בהם נסחים של יין שמביאים ביחד איתם כדי לשפוך על גבי המזבח, אז אם כן, הם חייבים סמיכה, כמו שאתה רואה לעניין, עולת חובה. אמרת שהוא חייב בסמיכה, כי לומדים את זה מעולת נדבה, ויעשה רק המשפט. שלמי נדבה, התורה מפורש כותבת שהוא חייב בסמיכה. שני אלה הם קורבן יחיד, ומביאים ביחד איתם ניסוך היין, נסכים לגבי המזבח, אז ככה, תביא גם שלמי חובה, שגם הוא קודם כל קורבן יחיד וחייב בניסוך היין, גם כן, ביחד עם הקורבן, ויהיו חייבים לסמוך על ראש הקורבן. אז אם כן, גם בית הלל זקוקים לדרשה של חיוב סמיכה בעולת חובה מויעשה כמשפט, כי אם אין לך דרשה לעניין עולת חובה שחייבת בסמיכה, גם לא תהיה דרשה לעניין שלמי חובה, שתהיה חייבת סמיכה, כי שלמי חובה צריך, דורשים גם מעולת חובה וגם משלמי נדבה ביחד, אז הם זקוקים לברייתא הזאת. אז אם כן, נדחו דבריו של רבי יצחק ברבא, ובאמת הברייתא הזאת שדורשת שחייבים לסמוך על ראש קורבן עולת חובה, נדרשת מהפסוק ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, זה גם לפי בית שמאי וגם לפי בית הלל. בכל אופן, לפי דעתו של רבי יצחק בר אבא, הוויכוח בית שמאי ובית הלל במשנה, שבית שמאי אומרים מביאים שלמים ואין סומכים עליהם, ובית הלל אומרים שגם סומכים עליהם, הוויכוח הוא האם שלמי חובה חייבים בסמיכה או לא. שואלת הגמרא, בסברי בית שמאי שלמי חובה לא באו סמיכה בכלל? ובזה הוויכוח שלהם עם בית הלל שצוברים שכן צריך סמיכה בשלמי חובה. והתניא אמר רבי יוסי, לפי דעתו של רבי יוסי, הוויכוח הוא האם חייבים לסמוך את הסמיכה לשחיטה, דהיינו שצריך לפני השחיטה ממש לעשות את הסמיכה, או שאפשר לעשות את הסמיכה קודם. כמו שאנחנו רואים, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הסמיכה עצמה בשלמי חובה, שזה בוודאי צריך. על מה נחלקו? האם צריכים תכף לסמיכה השחיטה? שבית שמאי אומרים אינו צריך, תעשה את הסמיכה בערב יום טוב ותשחוט את השלמי חובה ביום טוב. בבית הלל אומרים צריך תכף לסמיכה שחיטה, ולכן אתה לא יכול לסמוך בערב יום טוב, לכן מביאים שלמים וסומכים עליהם. אומרת הגמרא, נכון, זה דעתו של רבי יוסי, אבל רבי יצחק בר אבא, הוא דאמר כמו רבי יוסי ברבי יהודה. הוא דאמר כי היית טענה שהוויכוח בית שמאי ובית הלל זה האם צריך בכלל סמיכה בשלמי חובה או לא. הוא דאמר כי היית טענה דתניא, אמר רבי יוסי ברבי יהודה, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על תכף לסמיכה שחיטה, שזה בוודאי צריך. קורבן שצריך סמיכה, חייבים את הסמיכה סמוך לשחיטה. וסמך ושחט כתוב. דורשים שצריך סמוך לשחיטה סמיכה. על מה נחלקו? על הסמיכה עצמה, אם בכלל צריך בשלמי חובה או לא? בית שמאי אומרים אינו צריך, ובית הלל אומרים צריך. בנוסף לוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, האם כשמביאים ביום טוב שלמי חובה, סומכים עליהם או לא סומכים עליהם, יש ויכוח נוסף בין בית שמאי לבין בית הלל, האם מותר להביא את הקורבן הנוסף שמביאים בכל אחד משלושת הרגלים, שזה עולת ראייה, אומרת התורה, שאתם באים לעלות לרגל, ולא יראו פני ריקם, איש כמתנת ידו כברכת השם אלוקיך, צריך להביא עולת ראייה, שזה גם כן קורבן שצריך להביא ביום טוב או בכל המועד. יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי אומרים, אסור בכלל להביא את הקורבן עולת ראייה ביום טוב. בית הלל אומרים שמותר להביא את הקורבן עולת ראייה ביום טוב, ומותר גם לסמוך על הקורבן עולת ראייה ביום טוב. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, מעשה בהלל הזקן, שלפי דעתו מביאים עולת ראייה וסומכים עליו ביום טוב, שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה ביום טוב. חברו עליו תלמידי שמאי הזקן ואמרו לו, מה טיבה של בהמה זו? מה, אתה מביא עכשיו קורבן עולת ראייה? הרי רבנו, עטרת ראשנו, שמאי הזקן אומר שאסור. לא מביאים עולת ראייה ביום טוב. אמר להם, בית הלל שהיה אנוונטן מפני דרכי שלום, אמר להם, נקבה היא. זה לא מיועד לקורבן עולה שבא רק מן הזכר. ולזבחי שלמים מביא עטייה. לשלמי חגיגה, שגם רבכם מודה שמביאים שלמי חובה ביום טוב. קשקש להם בזנבה, כי אתם רוצים לראות שזה נקבה. ואז הם לא באו לבדוק, האמינו לו והלכו להם. ואז הוא כמובן גם שמח על ראש הקורבן, זה קורבן עולה, והוא גם עשה על זה סמיכה, לפי דעתם אפילו אם זה שלמים אסור לסמוך על זה, אבל הם כבר הלכו. ואותו היום, גברה ידם של בית שמאי אל בית הלל, וביקשו לקבוע הלכה כמותם כבר כמעט, כמו בית שמאי. והיה שם זקן אחד, מתלמידי שמאי הזקן דווקא. הוא היה מתלמידי שמאי הזקן, ובכל זאת הוא היה מודה על האמת. ובבא בן בוטה שמו לטובה, שהיה יודע שהלכה כמו מי שחולק על רבו, לא כמו בית שמאי, כמו הלל, הלכה כבית הלל. והוא מהר שלח שליחים, והביא כל צון ממקום שנקרא ארץ קידר, צון משובח, בהמות מעולים, כל צון קידר שבירושלים, והעמידם בעזרה ואמר, כל מי שרוצה לסמוך, להביא קורבן ולסמוך, יבוא ויסמוך, להראות לכולם הלכה כבית הלל. ואותו היום, גברה ידם של בית הלל, וקבעו הלכה כמותם, ולא היה שם אדם שירער בדבר כלום. מותר להביא קורבנות, שלמי חובה, עולת ראייה, ולסמוך עליהם גם כן, ביום טוב. שוב מעשה בתלמיד אחד מתלמידי בית הלל, זה לא הלל הזקן עצמו כמו בסיפור הקודם, אלא אחד מתלמידי בית הלל, שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה, כמו שכך נפסקה ההלכה. מצאו תלמיד אחד מתלמידי בית שמאי, אמר לו, מה זו סמיכה? אתה בא לסמוך על ראש קורבן עולת ראייה? הרי בית שמאי סוברים שאסור. אז התלמיד של בית הלל אמר לו בחזרה, מה זו שתיקה? למה אתה לא שותק? זאת אומרת שההלכה היא כמו בית הלל, מה זאת אומרת? שתקו בנזיפה והלך לו. התלמיד ההוא מתלמיד בית הלל השתיק את התלמיד מבית שמאי, רק על ידי הנזיפה הזאת, והתלמיד של בית שמאי הלך. אמר אביי, תראה מה זה, איזה חבל דק. מצד אחד, לפעמים מישהו בא להעיר הערה, ואתה רוצה לענות לו. אם תשתוק, אז הוא יחשוב שהוא צודק. אבל אם תענה לו, יכול להיות מחלוקת. אז מה עושים? אמר אביי, תלמד מהסיפור הזה, אחד מתלמידי בית הלל. איל כך, אתה רואה, הוא צעק לו, מה זו שמיכה? אז הוא לא התחיל להתווכח איתו, הוא רק אמר אותם שלוש מילים. מה זו שתיקה? אותה כמות של מילים באותה חריפות. איל כך, היי צורה מרבנן, תלמיד חכם, צעיר. דאמר לחברי מילתא, זה תלמיד חכם אחד, מאיר לו הערה, והוא רוצה לענות לו. לא להדר לי מילתא, תפי ממאי דאמר לחברי, שלא יענה לו יותר או יותר חריף ממה שחברו אמר לו. דהי הוא, התלמיד של בית שמאי, מה הערה שהוא אמר? אמר לי, מה זו שמיכה? וכמה הדר לי, מה הוא עונה לו בחזרה? מה זו שתיקה? לא יריך יותר ולא החריף יותר את הדיבור, שלא יהיה ויכוח. כמו שאמרנו, הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל הוא בשני דברים. גם לעניין שלמי חובה, שיש ויכוח האם סומכים ביום טוב או לא סומכים ביום טוב, וגם לעניין אם בכלל מביאים עולת ראייה ביום טוב. לפי בית שמאי לא מביאים עולת ראייה, ולפי בית הלל כן מביאים, ועל זה הגמרא כרגע מביאה ברייתא, שמביאה את הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל בעניין הזה. תניא, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, למה אתם מתעקשים שאסור להביא עולת ראייה ביום טוב? יש לי קל וחומר, ומה בשבת? מקום שאסור לאדיוט לעשות שום מלאכה, ודאי שחיטה מביניהם, אסור לשחוט בהמה בשבת. אם האדם בא לשחוט לעצמו בשביל שיהיה לו בשר לשבת, אחד מהמלאכות שאסורות בשבת. בכל זאת, מותר לשחוט לצורך גבוה. בשבת, בבית מקדש, מקריבים קורבנות, תמיד מביאים קורבנות, מוסף. זאת אומרת, בשבת, שזה מקום שאסור שחיטה לאדיוט, מותר שחיטה לגבוה. אז יום טוב. שום מקום שמותר אפילו לאדיוט לשחוט בהמות בשביל לאכול בשר ביום טוב. אין עוד דין שמותר לגבוה, לא רק תמיד ועולה, תמיד ומוסף, אלא גם שאר קורבנות. גם עולת ראייה. אמרו להם בית שמאי, לפי הלשון הזאת, תכף אנחנו נראה ש... אבא שאול לא גורס את ההמשך הזה. אתם הרי מודים שנדרים ונדבות אינם קרבים ביום טוב. ככה סובר התנא הראשון פה בברייתא, שבזה בית שמאי ובית הלל מודים שנדרים ונדבות סתם. בן אדם נדר נדר, הוא לא חייב. רוצה להביא קורבן עולה, רוצה להביא קורבן תודה, קורבן שלמים, לא משנה. אסור לו להביא את הקורבן הזה ביום טוב, גם לא לפי בית הלל, כך סובר התנא הזה. אז אמרו להם בית שמאי לבית הלל, הרי אתם מודים שנדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב, שהם יוכיחו, כי הרי ביום טוב מותר לשחוט בהמות לצורך אדיוט, בשביל שאדם יהיה לו בשר לכבוד יום טוב, שמותר לאדיוט, ואסור לגבוה, הנה אתם רואים שנדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב, אז מה אתם מתפלאים, למה עולת ראייה אסור גם כן להקריב ביום טוב? אמרו להם בית הלל, מה אתם משווים בכלל? אנחנו מסכימים איתכם שנדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב, אבל מה לנדרים ולנדבות שאין קבוע להם זמן? מה נזכרת בדיוק ביום טוב? תעשה לי טובה. בדיוק עכשיו אתה מביא נדרים ונדבות, חכה לכל המועד. אין זמן מוגדר מתי להביא נדרים ונדבות. יכלת להביא את זה לפני החג, כמו שאתה יכול להביא את זה בכל המועד ואחרי החג. לכן, אל תקריב את זה ביום טוב. תאמר, בעולת ראייה, אתה יודע למה מקריבים אותה ביום טוב? שקבוע לזמן, אתה צריך להביא אותה דווקא ביום טוב. אמרו להם בית שמאי, עולת ראייה קבוע לזמן? אף זו אין קבוע לזמן. אתה לא חייב להביא את העולת ראייה דווקא ביום טוב ראשון. דתנן, מי שלא חג, לא הביא קורבן חגיגה וכן עולת ראייה ביום טוב ראשון של חג, אין בעיה, חוגג והולך כל הרגל כולו, ויום טוב האחרון של חג, לא חייבים דווקא ביום טוב הראשון. אז אם כן, זה כמו נדרים ונדבות. אז כמו שנדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב, ככה גם עולת ראייה אין קרבה ביום טוב. אמרו להם בית הלל, מה אתם משווים? אף זו קבוע לזמן. עולת ראייה, נכון, אפשר להביא בכל החול המועד עולת ראייה גם כן, אבל רק במועד, אחרי ימי החג, אחרי ימי המועד, אי אפשר יותר להביא עולת ראייה. לתנן עבר הרגל ולא חג, יותר אינו חייב באחריותו, הוא לא מביא עוד קורבן. זה דבר, יש לו זמן. יש את השבוע, את הזמן, שאז אפשר להביא עולת ראייה. לעומת זאת, נדרים ונדבות, אין קבוע להם בכלל זמן. אתה יכול להביא אחרי הרגל, אתה יכול להביא לפני הרגל, לכן אינם קרבים ביום טוב. טוב, אמרו להם בית שמי, יש לנו טענה אחרת. איך אתם מתירים להביא עולת ראייה ביום טוב? ולא כבר נאמר, הפסוק שמתיר לעשות מלאכה ביום טוב, שאסור לעשות בשבת, כתוב, אך אחר אשר יאחל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם. דווקא לכם, ולא לגבוה. מלאכות של אוכל נפש של הבן אדם, מותר לעשות ביום טוב. אבל להקריב עולה, שכולה מוקטרת על המזבח, זה אסור. אמרו להם בית הלל, ולא כבר נאמר לעניין קורבן חגיגה, וחגותם אותו חג להשם. כמו שקורבן חגיגה, אתם מודים שמקריבים ביום טוב, ככה גם כל דלה השם, גם עולת ראייה. אז תשאלו אם כן מה תלמוד לומר, דווקא לכם, לעניין אותם מלאכות של אוכל נפש שמותר לעשות ביום טוב, לכם ולא לנוכרים. אסור לעשות מלאכה ביום טוב, שזה חג שלנו, בשביל נוכרי, שלא קשור לחג. כל מה שיתירו זה לצורך שמחת הרגל, אבל נוכרים שהם לא צריכים לשמח בשמחת הרגל בשבילהם לא, לכם ולא לכלבים, שגם אצלהם לא שייך העניין הזה. אבל אי אפשר להשוות את העניין הזה לקורבן עולה. קורבן עולה כן מותר להקריב ביום טוב. אז אם כן, יש כאן את הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, האם מותר להקריב קורבן עולת ראייה ביום טוב או שאסור, ומה שבטוח שלפי התנא הראשון כולם מודים שנדרים ונדבות קריבות ביום טוב, ולכן זה היה סוג של מה שנקרא קלף מיקוח של בית שמאי, שהם טענו לבית הלל, הרי אתם מודים שנדרים ונדבות, אין קרבים ביום טוב, אז למה שעולת ראייה תהיה קרבה ביום טוב? ובית הלל ענו מה שענו. אמרה מביאה את דעתו של אבא שאול, שהוא אמרה את הלשון של בית הלל שאמרו קל וחומר לבית שמאי בלשון אחרת, ולפי הלשון שלו הוא אומר את זה קצת שונה את הקל וחומר, אבל בעיקרון מה שהכי בולט כאן בשינוי של אבא שאול, שהוא לא מביא בכלל את הנושא של נדרים ונדבות קרבים ביום טוב. כי לפי דעתו מבארים ש... הוא סובר שבאמת הוויכוח בין בית שמאי ובית הלל זה גם לגבי שאר נדרים ונדבות. כי לפי בית שמאי, נדרים ונדבות אין קריבים ביום טוב, ולפי בית הלל, קריבים ביום טוב. אבא שאול אומרה בלשון אחרת, אומרים בית הלל לבית שמאי, למה תאסרו עולת ראייה להקריב אותה ביום טוב? ומה במקום שקירתך סתומה? קירה זה מקום שאפשר לשים עליו שני סירים לבשל. בשבת אסור לנו לבשל בשביל עצמנו. בכל זאת, בבית מקדש, קירת רבך פתוחה, מביאים קורבנות תמיד, קורבנות מוספים בשבת. אז אם כן, ביום טוב, במקום שקירתך פתוחה, מותר לבשל ביום טוב לצורך אוכל נפש, לצורך סעודת החג. אז אם כן, אינו דין שקירת רבך תהיה קצת יותר פתוחה, שיהיה מותר להביא שם קצת יותר מאשר תמידים ומוספים, שיהיה מותר גם כן להביא עולת ראייה. וכן בדין, שלא יהיה שולחנך מלא בשר ודגים וכל מטעמים, ושולחן רבך ריקן בקושי אתה מביא שם הקורבנות תמיד מוסף שלמי חגיגה. במה כמפלגי? במה הוויכוח בין התנא הראשון לבין אבא שאול? איזה לשון בית הלל ובית שמאי התווכחו? אז כמו שכבר אמרנו, מר סבר שלפי דעת בית הלל נדרים ונדבות כן קרבים ביום טוב, לכן הוא לא בא עם הטענה הזאת שבית שמאי אומרים לבית הלל נדרים ונדבות יוכיחו. כמו שראינו בלשון הראשונה, בתנא קמא, מר סבר, נדרים ונדבות גם לפי בית הלל אין קרבים ביום טוב, לכן בית שמאי אומרים לבית הלל, מה אתם אומרים שעולת ראייה צריך להקריב ביום טוב? הנדרים ונדבות יוכיחו שגם הם זה שולחן גבוה, ובכל זאת לא מקריבים אותם ביום טוב, וכולי, כל הוויכוח. בכל אופן מצאנו שיש דעות שסוברות, שאסור ביום טוב להקריב סתם נדרים ונדבות, שהם לא חיוב לאותו זמן. על זה אמר אבונה, לדברי האומר נדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב, אל תאמר שמדאורייתא היה אמור להיות שמותר להקריב נדרים ונדבות ביום טוב. לא תימא מדאורייתא מחזקה זו, אז למה חכמים אסרו את זה? ורבנן עודי גזרי בהו, גזרה שמא ישעה. חכמים אסרו להקריב נדרים ונדבות ביום טוב, כדי שבאדם לא יאמר בערב יום טוב, תשמע, עכשיו אני עסוק, אין לי זמן להקריב את הנדרים והנדבות. אני אקריב את זה ביום טוב, אם מדאורייתא זה מותר. ואז כשיגיע יום טוב, יעבור הזמן והוא ישכח, הוא לא יהיה לו זמן, הוא לא יספיק להקריב. ויכול להיות שהוא כבר נמצא עכשיו ברגל האחרון, מהרגלים שהוא חייב להביא בהם את הקורבן, כי התורה אומרת, לא תאחר לשלמו, כתידור נדר להשב לוקחה, לא תאחר לשלמו, יש איסור של בעל תאחר, בן אדם התחייב להביא קורבן, הוא חייב להביא את זה, לפני שוברים עליו שלושה רגלים. ואם האדם יתעכב, הוא לא יביא את זה, באדם ידחה, והוא יגיד, טוב, אני אקריב את הקורבן ביום טוב עצמו, בסוף ביום טוב לא יהיה לו זמן, הוא לא יקריב בכלל, לכן אמרו חכמים, אל תקריב ביום טוב, כדי שבאדם ילך ויקריב לפני יום טוב, אבל מהתורה היה אמור להיות מותר, כן להקריב ביום טוב, אל תאמר ככה, אלא אפילו מדאורייתא נמי לא חזו, הדעה שסוברת שאסור להקריב נדרים ונדבות ביום טוב, לפי דעתם אפילו מהתורה זה אסור, מה הראיה? דאשתי הלחם, בחג השבועות, בבית מקדש, היו מביאים שני לחמים, ומניפים אותם, תנופה. דחובת היום נינו, אתה לא יכול להביא שתי הלחם, לפני חג השבועות, צריך להביא את זה דווקא בחג השבועות, והקרבתם מנחה חדשה להשם. ולקה למגזר שם הישעה, אפשר לגזור שם הישעה את שתי הלחם, כי הוא חייב להביא את זה בחג השבועות. ואם כן, היית צריך לומר, שאם האדם למשל שכח לאפות את שתי הלחם לפני חג השבועות, אולי תתיר לו לאפות את זה בחג השבועות עצמו. אם נדרים ונדבות, שאפשר לעשות אותם מלפני יום טוב, אתה אומר שבשביל זה אסור לעשות את זה ביום טוב עצמו, למה שם הישעה? אבל מהתורה היה אמור להיות מותר שאפשר לעשות את זה ביום טוב. אז אם כן גם האפייה של שתי הלחם, היא גם כן דומה לנדרים ונדבות שאפשר לעשות אותם לא ביום טוב, אלא עושים אותם לפני יום טוב, אבל שם אין את הגזרה שם הישעה, כי אתה לא יכול להשעות, אתה חייב את שתי הלחם להניף ביום טוב עצמו. אז מצד אחד, שתי הלחם דומה לנדרים ונדבות בזה, שאת האפייה של שתי הלחם אפשר לעשות לפני יום טוב, כמו שנדרים ונדבות אפשר להקריב לפני יום טוב, אבל הוא שונה מנדרים ונדבות, שנדרים ונדבות אני יכול להשעות, יש חשש שם הישעה, ואז הוא ישעה את זה ליום טוב, בסוף הוא לא יקריב את זה ביום טוב. לעומת עוד שתי הלחם, אין דבר כזה שם הישעה, כי יש לו זמן מסוים מתי צריך להקריב שתי הלחם. אז אם כן, שתי הלחם דחובת היום נינו, אתה חייב להביא את זה דווקא ביום טוב, ולכן לקה למגזר שם הישעה, כי אין פה סיבה לגזור מדרבנן שם הישעה את הבאת שתי הלחם, כי הוא חייב להביא את זה בזמן מסוים, ובכל זאת אינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב, הכוונה שהאפייה של שתי הלחם, אם לא אפו אותה בערב יום טוב, אפשר לאפות את שתי הלחם ביום טוב. אם יש שבת לפני חג השבועות, והוא לא אפה בערב שבת, הוא לא יכול לאפות בשבת את שתי הלחם, אז אם כן רואים שיש איסור נדרים ונדבות ביום טוב, יש איסור לאפות את שתי הלחם ביום טוב, וזה מהתורה וזה לא מדרבנן. מביאה הגמרא ספק, כי בא אלו, לדברי האומר נדרים ונדבות אין קריבין ביום טוב. אם הוא כן הקריב, עבר ושחט מאי, האם מותר לזרוק את הדם על גבי המזבח? קורבן אחרי ששוחטים את הקורבן, זורקים את הדם על גבי המזבח. הוא שחט את הקורבן באיסור ביום טוב. האם הוא יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח? רבא אמר זורק את הדם על מנת להתיר בשר באכילה. זאת אומרת שאם יש כאן בשר שאפשר לאכול, למשל קורבן שלמים, יכול לזרוק את הדם כדי שיוכל לאכול את הבשר ביום טוב. כי הבשר הזה הוא יאכל לכבוד יום טוב, אז זה במלאכה לצורך אוכל נפש. רבא ברב הונא אמר, זורק את הבשר אפילו על מנת להקטיר יבורים לערב. דיינו, הרי בקורבן יש חלק מהבשר שמקטירים על גבי המזבח, וחלק מהבשר, וחלק מהקורבנות, למשל קורבן שלמים, שזה נאכל. לפי דעתו של רבא ברב הונא, גם אם אין פה בשר שיכול להיאכל לבעלים או לכהנים, אלא יש כאן רק בשר להקטרה על גבי המזבח, בכל זאת מותר לזרוק את הדם בשביל להקטיר את הבשר על גבי המזבח. להקטיר את הבשר היום ביום טוב יהיה אסור. אבל, הרי קורבנות שהקריבו היום אפשר להקטיר את הבשר שלהם במשך כל הלילה. אז אם כן, זורק את הדם על מנת להקטיר הימורים לערב. מהי ביניי ומה ההבדל בין רבא לבין רבא ברבונה? מאוד פשוט. איכא ביניי הוא נטמע בשר או שעבד, ואז אי אפשר את הבשר לאכול, אז לפי רבא שאומר שאפשר לזרוק את הדם על מנת לאכול את הבשר ביום טוב, לא זריק, כי אין כאן שום בשר מה לאכול. וזריקת הדם זה איסור מדרבנן, שאין שום היתר לצורך יום טוב לעשות את זה. לעומת זאת, לפי דעת רבה ברב הונה, שאם יש בשר שאפשר להקטיר על גבי המזבח, בשביל זה לבד אפשר לזרוק את הדם, כדי להתיר בשר, להקטיר את הבשר בערב על גבי המזבח, אז לפי דעתו זריק, מותר כן לזרוק, כי הוא יכול להקטיר את האמורים במוצאי יום טוב, והאמורים האלה לא נעבדו, לא נטמעו, אז לשמם אפשר לזרוק את הדם ביום טוב. שואלת הגמרא על רבה ברב הונה, איך אתה אומר שאפילו אם אין בשר לאכילה, בכל זאת אפשר לזרוק את הדם לצורך להקטיר את האמורים בערב? מייטיבי, ביחד עם שתי הלחם בחג השבועות מביאים שני כבשי עצרת, שלמי חובה, שלמים שהם חובה, שלמי ציבור, ששחטן שלא לשמן, למשל לשם עולה. המשנה הראשונה בתחילת מסכת זבחים אומרת, כל הזבחים שנשחטו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. זאת אומרת, שהשלמי חובה שנשחטו לשם עולה יהיו כשרים, רק צריך להביא שלמי כבשי עצרת אחרים. או ששחטן בין לפני זמנם, הוא שחט את הכבשי עצרת לפני חג השבועות, לפני עצרת, בין לאחר זמנן, אחרי חג השבועות, מה הדין? הדם יזרק והבשר יאכל. למה? מכיוון שהזבחים שנשחטו שלא לשמם קשרים לאכילה, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אבל, ואם הייתה שבת, לא יזרוק את הדם. למה? כי אי אפשר בשבת לבשל את הבשר ולאכול אותו. אז זה זריקה שלא לצורך. ובדיעבד, אם זרק את הדם, הועיל לזריקת הדם, אבל בדיעבד, הוא הורצה על מנת להקטיר אמורים לערב. שבת הוא לא יכול להקטיר את האמורים, את החלק והבשר שמקטירים על המזבח, הקטיר את זה במוצאי שבת. אבל רק אם זרק, דיעבד אין, לכתחילה לא יזרוק. אז רואים מפה, מכיוון שאי אפשר לאכול את הבשר בשבת, אסור לזרוק את הדם של הקורבן הזה. אז אותו דבר גם נאמר, שאם אי אפשר לאכול את הבשר, למה? כי הוא נאבד או שהוא נטמע, אז אי אפשר לאכול את הבשר ביום טוב, אז אסור לזרוק את הדם בשביל להתיר אימורים לאכול בערב. אז בישלמה לרבה, שהוא סובר שמותר לזרוק את הדם רק אם יש לי אפשרות לאכול בשר של הקורבן ליום טוב, אז ניחא, זה מובן. כאן בשבת, למה לא יזרוק לך תחילה? כי אסור לי בשבת לאכול את הבשר, כי אני לא יכול לבשל אותו. אבל ביום טוב, אני כן יוכל לאכול את הבשר, כי מותר לבשל ביום טוב לצורך שמחת יום טוב. אז אני יכול לזרוק לך תחילה את הדם של הקורבן, בשביל שאני אוכל לאכול מהבשר. אבל אלא לרבה ברב הונה שאמר שמותר לזרוק את הדם, אפילו אם הוא מתיר לי רק, שאני אוכל להקטיר את האמורים בערב, הרי גם אם אדם שחט את השלמי, שלמי עצרת, את השלמים שמביאים חובה בשביל שתי הלחם, גם אם הוא זורק את הדם, הוא הרי לא יוכל לאכול את הבשר, כי זה מדובר פה בשבת, אבל את האימורים בערב הוא יוכל להקטיר במוצאי שבת, אז למה שלא יזרוק לך תחילה? לרבה ברב הונה קשיא. אז לפי דעה אחת באמת קשיא, וזה דוחה את דבריו של רבה ברב הונה. אבל והיא בעת אימה? לא, זה לא דוחה, כי רבה ברב הונה לא דיבר על שבת. רבה ברב הונה דיבר על יום טוב. שאני, שבות, שבת, שחכמים החמירו לא לזרוק את הדם, אם לא שהוא יוכל לאכול את הבשר בשבת, משבות דיום טוב ששם התירו לזרוק את הדם, גם אם הוא לא יוכל לאכול את הבשר, אלא זה רק יתיר לו להקטיר את האמורים בערב, להקטיר את החלקים של הקורבן שמקטירים לגבי המזבח בערב, זה לבד סיבה מספיק טובה שחכמים התירו לזרוק את הדם כבר ביום טוב, וזה הסיבה אם כן שזה לא סותר את דבריו של רבה ברב הונה, ועד כאן דף חף.